כאן אילנית הרשקוביצה הזה ביחד עם אלונה הזה.
היי כולם.
ובפרק היום אני רוצה להתחיל עם סיפור. אתה בטח מכיר את זה שהילד לדוגמה לפני בחינה. ילד או הילדה שלנו לפני בחינה. ואנחנו הרי תמיד רוצים הכי טוב בשביל הילדים שלנו, נכון? אז הם לא לומדים, כי יותר מעניין אותם חברים, מסכים, טיק טוק, דברים אחרים, מה לעשות, יותר מעניינים אותם מהלימודים, נכון? מכיר את זה? ואז אנחנו מתחילים להגיד להם, למה אתה לא יושב ללמוד? תגיד, למדת כבר? מה, אין לך מחר בחינה? תגיד, אתה לא צריך ללמוד? מה קורה כשאנחנו עושים את זה?
אנחנו דוחקים בהם כי אנחנו חוששים שהם לא יצליחו ומניחים שהם צריכים ללמוד כדי להצליח.
אבל מה קורה כשאנחנו אומרים להם את זה? מה קורה?
הם בדרך כלל או מנפנפים אותנו או מתעצבנים עלינו. אלה האפשרויות הנפוצות.
נכון. עכשיו, בדרך כלל גם יהיה איזשהו משפט כזה שאומר, אוף, את מעצבנת אותי, את לא מבינה אותי. ויש איזושהי טריקת דלת ככה במקרה הטוב, נכון?
זה יכול להגיע לסדי בקלות.
איך זה? הרי אנחנו באים עם הכוונות הכי טובות בעולם. איך זה יכול להיות שהכוונות הטובות האלה נגמרות בטריקת דלת?
אני חושב שצריך להפריד בין כוונות לבין דרך הפעולה. הכוונות שלנו הן טובות. האם זו דרך הפעולה להתיישב לילד על הראש ולדחוק בו, ללמד? כן למדת, מחר מבחן, לא תרגלת, או שאולי צריך לחשוב על תקשורת אחרת.
מעניין מה שאתה אומר. הפרק שלנו היום עוסק בדיוק בזה, במערכות יחסים, ולמה הן כל כך מסובכות? למה הרבה פעמים נוצר לנו מריבות או אי הבנות או ויכוחים בתוך מערכת יחסים, כשאנחנו עם כוונות באמת טובות אומרים איזשהו משהו, והצד השני עושה רושם שהוא הבין משהו אחר לגמרי?
אני חושב שהתשובה תבואה בשאלה. אנחנו אומרים משהו בדרך שבה אנחנו רואים או חווים, וזה נתפס על ידי הצד השני דרך איזשהו... עובר דרך איזשהו פילטר כנראה, והצד השני מפרש את זה בצורה שהיא שונה ממה שאנחנו התכוונו להגיד, למרות שהשתמשנו באותה שפה ואמרנו את המילים הרלוונטיות.
בדיוק כך. המילה היא בסופו של דבר, כשאנחנו חושבים על זה, היא לא יותר מאשר איזשהו סמל. לנו המילה הזאת לדוגמה כבוד. עבורי כבוד ועבורך כבוד, המשמעות שזה היא אחרת לגמרי. ואני בטוחה שגם עבור המאזינים שלנו, עבור כל אחד מהם, המשמעות של המילה כבוד, אצל כל אחד בפרשנות שלו, נתפסת אחרת לגמרי. ואנחנו מדברים בקיצורי דרך. אנחנו משתמשים בסמלים, בכל מיני שיפוטים, בכל מיני מילים של עבורנו זה מאוד ברור מה שאנחנו רוצים להגיד. הצד השני תופס את זה בצורה אחרת. עכשיו, הוא תופס את זה בצורה אחרת לא רק בגלל המשמעות השונה שהוא נותן לאותה מילה. הוא תופס את זה בדרך אחרת בגלל שמלכתחילה הוא רואה את העולם דרך חדשות אחרות, בצורה אחרת. הדרך שבה אני רואה את העולם, האמונות שלי, הערכים שלי, הניסיון חיים שלי, כל מה שהוביל אותי למי שאני היום נמצאת היום, היא שונה לגמרי מהדרך שבה כל אחד אחר רואה את העולם. כן, גם הילדים שלי. הם, למרות שאנחנו הרבה פעמים חושבים שהם שלוחה שלנו, הם רואים את העולם בדרך שהיא שונה, ותופסים את העולם בדרך שהיא שונה, מהדרך שבה אנחנו רואים את זה. ומתוך הפער הזה, בין איך שהם רואים את זה, לבין איך שאנחנו רוצים שהם יראו את זה, נוצרים הרבה הרבה מן אותם ויכוחים ותפיסות. עכשיו, זה לא רק עם הילדים שלנו, זה גם עם בני הזוג שלנו. אנחנו הרבה פעמים אומרים איזשהו משהו, לדוגמה, תגיד בכלל השאלות האלה של הלמה, שהן ישר שאלות שאנחנו מבינים אותן כשאלות מאשימות. תגיד, למה לא ניקית אחריך? למה לא לקחת אחריך? והצד השני, מה הוא יכול לשמוע במצב הזה?
שיפוטיות.
מה זה שיפוטיות? מה הוא שומע?
העברת ביקורת. הלמה זה בעצם, היית צריך לעשות משהו, היית לא צריך לעשות משהו.
וזה נורא מעצבן. עכשיו הצד ששואל, אם אני נגיד זאת ששואלת את זה, אין כוונה להעביר שיפוט. תחשבו כמה פעמים אנחנו עושים את זה לילדים שלנו. למה השארת את הצלחת? למה לא קמת? למה לא סידרת את החדר? למה לא אכלת? עכשיו עם כוונות טובות, למה אתה לא נפגש היום עם חברים? כל הזמן הלמה הזה. ואנחנו לא יודעים, אין לנו מושג מה הצד השני תופס את זה ואיך הוא מבין את השאלה הזאת. מה הוא שומע בקול שלנו, באינטונציה שלנו, מה הוא רואה בשפת הגוף שלנו, שלנו, בכל השרירים הקטנים שזזים בלי שנשים לב, ומעבר לכל זה, מה הוא רואה בתפיסת העולם שלו, באיך שהוא מסתכל על העולם, מבין את העולם, זה בדרך אחרת ושונה לגמרי מהדרך שבה אנחנו רואים את העולם. אנחנו גדלנו אצל הורים אחרים, ה-DNA שלנו שונה מה-DNA, כן, אנחנו הגענו משני הורים אחרים, ה-DNA שלנו שונה, התפיסה התרבותית שלנו היא תפיסה שונה מהתפיסה התרבותית של הילד שלנו, ואותו הדבר אצל הבני זוג ובנות הזוג שלנו. התפיסות שלהם הן בהכרח מלכתחילה שונות לחלוטין מהתפיסות שלנו. כל הפערים האלה, אם אנחנו לא יודעים איך לדבר ולהעביר את המסר שלנו בצורה נכונה, מייצרים סכסוכים, ויכוחים, מייצרים איזושהי חוסר הבנה. אפילו הדבר הבסיסי הזה, יש לנו דרך טבעית שבה אנחנו קולטים את העולם. הדרך שאני הכי אוהבת, הדוגמה שאני הכי אוהבת להביא, היא הדוגמה של מישהו אחד שואלים אותו שאלה, והאוטומט שהוא עונה הוא אוטומט בלא. ומישהו אחר שואלים אותו את אותה שאלה, והאוטומט שהוא עונה זה אוטומט בכן. אתה ואני דוגמה מעולה. אני זוכרת את זה שיום אחד הילדים שלנו שאל אותנו מי יכול לעשות משהו, בארוחת, ישבנו ארוחת צהריים משותפת, זה רק שאלה כללית כזאת לחלל. אני יכול, לא זוכרת מה זה היה, אני חושבת שזה היה לצאת לאנשהו עם חברים, אני יכול לצאת עם החברים שלי לסרט? עכשיו באוטומט, באותה שנייה, לא תיאמנו את זה, באותה שנייה אני אמרתי כן ואתה אמרת?
לא.
בדיוק.
ואז הגיעו השאלות המלוות.
איזה שאלות?
כל השאלות תחקיר. עם מי אתה הולך, מתי אתה הולך, מה, כמה זמן, מתי אתה יוצא, איך תחזור, כל הדברים שאמורים לנסוח אצלנו ביטחון לגבי מה שעומד לקרות.
לפני זה, כשאתה אמרת לא בתשובה הראשונית, אמרת אותה לא כי לא רצית שהילד יצא?
לא שלא רציתי שהילד יצא.
זו אפילו לא הייתה הכוונה שלך.
נכון.
ויחד עם זאת האוטומט שלך היה לענות לא.
אני חושב שהלא הזה החליף את המשפט, רגע, יש לי כמה שאלות אליך.
בהחלט. חוץ מזה שהוא החליף את המשפט הזה, תשים לב כמה פעמים כששואלים אותך שאלות, או בכלל כשאתה מדבר, אתה מתחיל מלא, או שאתה עונה לו. זה נמצא באוטומט שלך. הדרך שבה אתה קולט את העולם, היא דרך שקודם כל רואה את ההבדלים, את הלא, לפני שהיא תראה את מה אפשרי ואת הכן. וזו דרך אוטומטית. עכשיו, יש אנשים שזה הבסיס שלהם. ככה הם קולטים את העולם. הם קולטים את העולם מתוך הלא, מתוך הניגודיות, מתוך ההתנגדות, מתוך מה לא מתאים לי. ויש אנשים, כמוני, שרואים את העולם בדיוק הפוך, מתוך הכן. הם קודם כל אומרים כן, הם קודם כל מסתכלים על כל הדברים שמתאימים ותואמים. הרי גם אני רציתי לשאול את אותן שאלות. רק שאצלי זה היה קודם כל, כן, בטח שאתה יכול לצאת עם חברים שלך. עם מי אתה יוצא, מתי אתם יוצאים, לאן אתם יוצאים, מתי תחזרו. פשוט כי התפיסה הבסיסית שלי את העולם מתחילה מאותו כן.
זה סוג של אוטומט.
זה לגמרי אוטומט. עכשיו תחשוב רק על הדבר הקטן הזה בין בני זוג, כמה חיכוכים זה מייצר.
לגמרי.
כמה תסכול זה מייצר. ועכשיו ביני לבין הילד שלי, כי גם הילד שלי באוטומט שונה מאוטומט שלי, הוא לא בהכרח באותו אוטומט שלי. אז אם הילד שלי, האוטומט שלו הוא כן, והאוטומט שלי זה אוטומט לא, ואני עונה לו, הוא מה הוא מבין?
שאת מתנגדת.
וישר נוצר מאבק כוח. בלי שעצרנו בכלל להבין שאנחנו בעצם מדברים על אותו הדבר, כי אין לו בעיה לתת לי את המידע הזה. ואני כן רוצה שהוא יצא עם החברים שלו.
אני גם חושב שאם אני חוזר רגע למה שאמרת בהתחלה, ומחבר את זה למה שתיארת כרגע, שזה הבחנות נפלאות, שאנחנו בדרך כלל עונים את הכן או את הלא, או איזה משפט קצר, לנו בראש רצות מאות או אלפי מחשבות באותו זמן, והן לא יכולות להתרגם לשטף דיבור. אז אנחנו מצמצמים את זה למילה או למשפט קצר, ואנחנו מצפים שבצד השני יהיה איזשהו סוג של פיינוח מאותה מילה או אותו משפט, לכל המחשבות שרצו לנו בראש בכמה שניות האלה, מה שכמובן לא יכול לקרות.
לא רק שזה לא יכול לקרות, אני רוצה שנבין דבר בסיסי. המשקפיים דרכם אנחנו מבינים את העולם ורואים את העולם וקולטים את העולם, באותם חמש חושים שהצד השני מבין, הוא שונה לחלוטין מהבסיס שלו מהצד השני. איך שאני, מהתרבות שגדלתי בה, מהחינוך שקיבלתי, מהאמונות שהחדירו בי, מהערכים שנתנו לי, מהאמונות שאני פיתחתי על מה זה העולם, מי זה העולם, על כל הניסיון חיים שיש לי, על כל החוויות שחוויתי, על כל מה שהסבירו לי על היכולות שלי ומה אפשרי ובלתי אפשרי עבורי, כל המכלול הזה גורם לי לראות את העולם בצורה מסוימת. דיברנו על זה כשדיברנו על אמונות, כמה הן משפיעות על התגובות שלנו, ובכלל על מה שגורם לנו להרגיש שאנחנו מסוגלים או לא מסוגלים, או לביטחון שלנו בעולם. כמו שאני רואה את זה, אותו הדבר בדרך אחרת לגמרי, עם אותם מסננים ואותם אמונות וערכים שונים שלי, הצד שני רואה את הדברים דרך משקפיים אחרות לחלוטין. וזה כשלעצמו מייצר פער ביני לבין האחר. עכשיו, זה לא אומר שהדרך שלי היא הנכונה, זה לא אומר שהמגוון, הניסיון שלי, האמונות שלי, הערכים שלי, זו האמת המוחלטת. זה רק הופך את זה להיות שלי. וזה לא אומר שאני צודקת או טועה יותר ממי שנמצא מולי, גם לא אם זה הילד שלי. זה שלי יש ניסיון חיים סוי, אני זוכרת את עצמי. כשהייתי בערך בגיל 12, אבא שלי הרביץ בתורה פעם נוספת, ניסה להגיד לי על דבר מסוים שלא לעשות אותו, כי זה מסוכן ואני אפגע מזה, ואני צריכה להיזהר ולא לעשות את זה. ואני זוכרת את עצמי ממש כאילו זה קרה אתמול. מישירה את המבט לאבא שלי ואומרת לו, תקשיב, זה לא מעניין אותי. תן לי להתנסות לבד בחיים שלי. תן לי ליפול ולשפשף את הברכיים ואולי לשבור את הרגל לבד. הניסיון שלך הוא שלך, הוא לא רלוונטי לניסיון שלי. עכשיו, אז הייתי כולה, היום אני חושבת את זה שאם אחד הילדים שלנו היה עונה לי תשובה כזאת בגיל 12. אני לא יודעת מה הייתי יודעת עושה עם עצמי. בטח לא כשהגדולה שלנו הייתה בת 12 שלא הכרתי את כל הכלים. היום כנראה כבר הייתי מתמודדת עם זה אחרת לגמרי. לא הבנתי אפילו, היום אני מבינה כמה מה שאמרתי לו הוא משמעותי וחשוב. אז אני לא הבנתי את זה. וזה נכון, אבא שלי, זכרונו לברכה, היה ניצול שואה. כבר זה גרם לו לראות את העולם בצורה מאוד מאוד מסוימת, שהיא לא קשורה בשום צורה לאיך שהילדה צברית ישראלית שנולדה גדלה בארץ ישראל, על כל מה שזה אומר, כבר להורים שיחסית לשואה, כן? מבוססים כלכלית, נמצאים במקום אחר, שיש לה, שהיא לא חוששת לקורת גג ולמה היא תאכל מחר, ולא צריכה לדאוג לזה שהיא תחיה בכלל ולהיות ברמה הישרדותית. עולם שונה לגמרי. כמה אי אפשר שאני אלמד מהניסיון חיים שלו, כי הוא לא רלוונטי לחיים שלי. עכשיו זה נראה, כשאני מספרת את זה על אבא ניצול שואה וילדה שגדלה בשנות ה-70, זה נראה מאוד מובן מאליו. אבל אם נעצור לרגע, זה לא יותר שונה מאיתנו ומהילדים שלנו.
אני אתן לך דוגמה יפה ממה שאת אומרת עם הילדים שלנו. שאנחנו למדנו לתיאוריה כחלק מלימודי הנהיגה, אז היה את הספר של התיאוריה.
נכון.
וקראנו את הספר וענינו על שאלות דוגמה והלכנו ונבחנו בתיאוריה מתוך, אני מחייך כי זה פשוט מצחיק הדבר הזה, אבל מתוך זה שבאמת למדנו וחשבנו. נכון. שאנחנו יודעים ומבינים. הילדים שלנו יש להם אפליקציה שמסמלצת את המבחן. הם בכלל לא לומדים, הם עושים את המבחן בסימולציה, הם נכשלים, אז הם עושים אותו שוב והם נכשלים והם עושים אותו שוב, ואחרי זה חודשיים שלושה שהם נכשלים במאות פעמים במבחן הזה, הם כבר חוזרים על השאלות והם כבר יודעים מה התשובות הנכונות ומה הלא נכונות, ואז הם מצליחים לעבור את המבחן, ואז הם ניגשים למבחן תיאוריה אמיתי ועוברים אותו. עכשיו אנחנו כהורים מסתכלים על זה ואנחנו משתגעים.
נכון.
כאילו שבו תלמדו תיאוריה, מה אתם משחקים עם המבחן? מה הסיכוי שלכם בכלל לענות על שאלה אמריקאית נכון אם לא קראתם את החומר ואתם לא יודעים? אבל ככה הם לומדים.
ועובדה שהם גם עוברים ומצליחים.
נכון, ככה הם למדו לתיאוריה.
עכשיו, זה נקשר לכל מיני מיתוסים הוריים שיש לנו שעברו אלינו או באמונות או בתרבות שלנו, על איך העולם נראה ואיך הוא מתנהל ומה צריך. ההורים שלנו חשבו שאתה חייב עבודה קבועה מעתה ועד צאתך לפנסיה או למותך. אנחנו, בטח בתחום ההייטק, אין דבר כזה, מה זה? אתה כל, אם אתה לא מחליף כל שנתיים שלוש עבודה, אתה נתקע. אתה להחליף עבודה זה משהו שהוא מובן מאליו וברור.
או עבודה או תפקיד.
או עבודה או תפקיד.
אתה יכול לעשות תפקידים אחרים באותה חברה, אתה לא חייב לעבור חברות, אבל כן, בעולם, כמו הדוגמה שנתת, בעולם של ההייטק, אתה באופן טבעי רוצה להתקדם ולעשות תפקידים נוספים, ולהיחשף לטכנולוגיות חדשות, הזדמנויות שלא היו בעבר להורים שלנו.
נכון. עכשיו, לילדים שלנו, לך לי, למאזינים שלנו, אין, אתה יודע, שמץ של מושג איך ייראה העולם שלהם. הם אפילו יכולים לדמיין איך העולם שלהם ייראה, איזה תפקידים יהיו ואיזה תפקידים, בטח עם כל הבינה המלאכותית הזאת. היום כותבים עבודות אקדמיות עם ChatGPT.
נכון.
אז מה יהיה הצורך בכלל בקריאה, כתיבה, מה יש את מג'רני שמציירת כאילו זה אומן? אין לנו מושג איך החיים שלהם עומדים להיראות, ומה מהותי ומשמעותי וחשוב שיהיה בחיים שלהם, ומה לא. ולכן כל הצורך שלנו לתת להם עצות, והצורך שלנו, וזה שאנחנו שבועים בתוך מיתוסים הוריים לגבי מה מהותי ומה לא מהותי. אם אתה לא תלמד, לא יהיה לך XYZ. אם אתה לא תצטיין, אתה לא תצליח בחיים. היום אנחנו יודעים שלימודים או הצלחה או אי הצלחה בלימודים, זה לא הרובה להצלחה או אי הצלחה בחיים.
נכון.
זה למען האמת אפילו לא קשור הרבה פעמים. שיש דברים אחרים שהם הרבה יותר משמעותיים להצלחה ולמימוש הפוטנציאל, כמו האינטליגנציה החיובית, החיובית שלנו, שבה אנחנו אפילו לא מטפלים ולא מטפחים אותה, לא אצלנו ולא אצל הילדים שלנו, שאנחנו לא מייצרים חשיבה צומחת במקום חשיבה מקובעת, שכנראה חשיבה צומחת היא זו שתעזור להם במהלך החיים שלהם הרבה יותר מחשיבה מקובעת, ואנחנו מקובעים כל כך בתוך המיתוסים שלנו ושבועים שלהם, שאנחנו לא נותנים לזה בכלל הזדמנות.
אז יש לי שאלה אלייך שעולה כתוצאה מהדיון הזה. בסופו של דבר, כן יש משמעות לניסיון חיים. אנחנו כהורים באים עם ניסיון חיים וחוויות חיוביות יותר, חיוביות פחות שחווינו, וכהורים יש לנו את הצורך הזה, זה אפילו לא רצון, יש את הצורך לעזור לילדים שלנו, למנוע מהם להיכשל ולחטוף את הזפטות של החיים. כן יש ערך באיזה סוג של ניסיון, ואז איך מאזנים? מתי בעצם אנחנו תורמים מניסיוננו ותורמים בצורה שהיא רלוונטית, לעומת המקרים שעדיף שנשמור את ניסיוננו לעצמנו וניתן להם לעשות את מה שהם אמורים לעשות בעולם שלהם?
שאלה מצוינת, אני אחלק את התשובה שלי לשני חלקים. החלק הראשון, ושיקומם אותך ואת המאזינים, מצטערת לומר לך, זה מיתוס הורי שלניסיון חיים שלך יש איזושהי חשיבות עבור הילדים שלך או עבור מישהו כלשהו בעולם. אין לזה שום משמעות. הניסיון חיים שלך הוא שלך ושלך בלבד. הניסיון שלך הוא תוצר של איך שאתה רואה את החיים, של האמונות שלך, של הערכים שלך, של מה שאתה חושב שאפשרי או בלתי אפשרי עבורך ובעולם, של מה שעובד או לא עובד, של ההזדמנויות שאתה הרשית לעצמך לראות בכלל ולקטוף או לא, שהמסננים הטבעיים שלך את החיים, העדשות, דרכם הסתכלת בעולם, הם אלה שייצרו לך את הניסיון חיים הזה, הספציפי הזה. הילדים שלך או כל אדם אחר שהוא סביבך הוא משהו אחר לגמרי. ולכן הניסיון חיים שלך לא רלוונטי עבורו. ובעצם כשאתה מערב את הניסיון חיים שלך, כל מה שאתה אומר זה ככה אני רואה את העולם, ככה עבורי זה עבר, ככה עבורי זה היה טוב, אני לא יודע איך זה יהיה עבורך. וחשוב שנשים לב לדבר הזה. אז לא, הניסיון החיים שלנו לא באמת מהותי. הוא ניסיון שלנו מתוך סט מסוים של דברים שנתקלנו בו במהלך החיים שלנו, מתוך מי שאנחנו. האדם שמולנו הוא לא אנחנו, נקודה. אפילו סימן קריאה אני רוצה לשים. החלק השני של התשובה שלי בא ואומר בעצם בוא נעשה הפרדה. אחת ההנחות היסוד שאני מאוד מאוד אוהבת של ה-NLP, זה שלכל אדם מהרגע היוולדו יש את כל המשאבים להם הוא נזקק כדי להגשים את כל המטרות והחלומות שלו. כל כולם, הוא בעצם לא צריך ממני דבר. מה כן? הרבה פעמים מה שהילדים שלנו צריכים מאיתנו, או מה שהסביבה שלנו צריכה מאיתנו, זה קודם כל יד מושטת שתלך איתם בדרך, שתבטח בהם, שתסמוך עליהם. והדבר השני, יד מכוונת לא למה שאנחנו רוצים, כי אנחנו שבועים בתוך האמונות שלנו והמיתוסים שלנו והניסיון חיים שלנו, אלא לתוך המשאבים והכוחות הפנימיים שלהם. ואיך אנחנו יכולים לעשות את זה? אנחנו יכולים לעשות את זה קודם כל על ידי זה שאנחנו נבין בכלל איך מתרחשת תקשורת. תקשורת מתרחשת קודם כל על ידי זה שאני קולטת, יש איזשהו אירוע, קרה איזושהי סיטואציה, איזשהו מקרה בעולם החיצוני לי, יש, לא יודעת מה, הוריקן, אני זוכרת שהיה כשרצינו לנסוע לתאילנד, חודש וחצי לפני זה, מה היה?
צונאמי.
לנסוע לתאילנד כבר לא התרחשה, לא באותה שנה, לא יכלה לקרות באותה שנה. וקלטנו את יש צונאמי, קלטנו את זה בחושים שלנו. עכשיו הצונאמי לא בא לא לטובתנו ולא לרעתנו, כן? אנחנו לא כל כך מעניינים את הצונאמי. צונאמי התרחש. יש דברים טובים, יש דברים פחות טובים שקורים מתוך הצונאמי הזה. מבחינה עובדתית, דברים נהרסים, מצד שני יש צמיחה חדשה של דברים בטבע. הצונאמי התרחש. קלטנו אותו בחמשת החושים שלנו. עכשיו, ברגע שקלטנו את זה, יש לנו איזה שהם מסננים שאומרים לנו האם זה טוב עבורי או לא טוב עבורי מה שקרה. והמסננים האלה מייצרים לי איזה שהם רגשות מסוימים, והרגשות האלה מייצרים לי גם מפל של הורמונים בצורה תת מודעת, וגם בסופו של דבר התנהגות מסוימת, וזה מייצר לי את המציאות החיצונית שלי, כי עכשיו אם התבאסתי ובכיתי וביטלתי את הכרטיסים ואמרתי עכשיו זה מסוכן ואני לא טסה יותר, אז אני לא מעיזה יותר לטוס לתאילנד כי יש שם צונאמי וזה מאוד מאוד מסוכן, אני לא מתקרבת למדינה הזאת. זו אפשרות א', והתוצר של זה שאני לא אהיה בתאילנד. אז בסדר, זה לא אסון גדול שאני לא אהיה בתאילנד, אבל תחשוב, בוא ניקח את זה למקומות שבהם התעצבנו וצעקנו לילדים שלנו, או הרבנו עם הבן זוג שלנו ואמרנו מילים מאוד 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 כואבות שקשה לקחת אותם אחרי זה בחזרה. זה כבר עושה לנו ממש נזק. לעומת זאת, אני יכולה לתת פרשנות של וואלה, לא טסתי, לא נורא, שנה הבאה נטוס מחדש, אפילו אולי יהיה יותר כיף, כי נוכל לטוס כבר עם ילדים שהם יותר גדולים, ונהנה יותר. זה כבר מייצר אצלי ראייה אחרת לגמרי. לגמרי, וכמובן גם מציאות אחרת לגמרי. וכל זה, את כל המעגל הזה, גם אני וגם אתה עוברים באותה מידה על כל מילה ועל כל אירוע שמתרחש בעולם. אז אני והילד שלי קולטים את העולם בצורה אחרת לגמרי, ונותנים לה פרשנות אחרת, ומפה להורמונים והאפשרויות וההתנהגויות שיש בנו, הוא שונה לחלוטין. לאן זה מוביל אותי? זה מוביל אותי לזה שעכשיו יש משמעות לאיך אני עונה לילד שלי. אם הוא לא בא להתייעץ איתי על מה לעשות, והם בדרך כלל לא באים להתייעץ איתנו על מה לעשות, הם מקסימום במקרה הטוב מספרים לנו מה הם עשו או עושים או מתכוונים לעשות. אז מה המקום שלי לתת עצה בכלל? מאיזה מקום אני נותנת את העצה הזאת? אני נותנת את העצה הזאת מתוך העיניים שלי, תפיסת עולם שלי, וזה לא נכון לגביו. ברגע שאני נתתי את העצה הזאת, גם ייצרתי תלות, גם העברתי מסר בעצם שאומר, אני לא סומכת עליך, אתה לא תצליח להסתדר לבד, אתה לא תמצא פתרונות לבד, אתה חייב להקשיב לי, ואני מייצרת בתוכי, בי, תלות שלא בי, וגם במקום לתת לו את המסר הזה, שהוא יצליח לפתור את הבעיה, שאני סומכת עליו, שיש בו את מה שצריך לפתור את הבעיה, כי אני לא נותנת לו פתרון, נתתי לו פתרון ושמרתי אותו בצמר גפן. ומה שעושה כל הצורך הזה שדיברת עליו מקודם, של לעטוף אותם ולא לתת להם להתקל בקשיים ובכישלונות ובטעויות ולשלם מחירים, מה שזה מייצר אצלם זה בעצם ירידה בחוסן הנפשי שלהם. זה יוצר אצלם את זה שכשהם נתקלים בבעיה, הם לא מאמינים שיש להם בכלל את היכולת לפתור את הבעיה הזאת, וגם אין להם את הידע או את הכלים להתמודד עם הבעיה שנוצרה. ואנחנו מייצרים אצלם חשיבה מקובעת, אסור לי להיקשר, אסור לי לטעות, אני חייב כל הזמן להיות בהצלחות, וחץ וחלילה אם טעיתי או נכשלתי, קרה אסון בינלאומי, במקום לבוא ולראות את זה כהזדמנות לצמיחה, במקום לפתח אצלם חשיבה צומחת ומתפתחת שאומרת, אוקיי, לא הצליח לי, בוא נבדוק מה לא הצליח לי ומה אני יכול לעשות אחרת לפעם הבאה. אז העצות שלנו הם ממש, אנחנו יורים לעצמנו ברגל ומקלקלים להם. בואו נמנע מעצות. מה כן אנחנו יכולים לעשות? מה שאנחנו יכולים לעשות זה בעצם, דבר ראשון, זה להצטרף אליהם. להצטרף הרגשות שלהם, לחוויה שלהם. עכשיו אנחנו מאוד פוחדים לעשות את זה, כי אם הילד שלי בא, זוכרת שהבת שלנו באה יום אחד ושיתפה אותי שהיא רבה עם איזה חברה מאוד מאוד טובה שלה, והיא מאוד נעלבה ממנה, וזו חברה ככה בדמה, והן ממש חברות, ממש חברות טובות אחת של השנייה, והיא מאוד מאוד נעלבה ממנה, והיא לא יודעת מה לעשות, והיא מאוד כועסת עליה, ומצד אחד היא לא רוצה לאבד את החברות, מצד שני כל כך נפגע ממנה, שאיזה חברה אם היא מתנהגת אליה ככה. עכשיו, אני של פעם, אתה יודע מה הייתה עושה?
נותנת לעצה.
ישר נותנת לעצה, ולא רק נותנת לעצה, אלא גם מיד רואה את הצד השני. היא בטח לא התכוונה לזה, חבל לוותר על המערכת יחסים הזאת, היא חברה כזאת טובה, בואי תדברי איתה, בואי תראי מה אפשר לעשות, שלל של אפשרויות שכאלה. מה זה היה יוצר?
כנראה סוג של התנגדות. אני אומר כנראה, אני לא באמת יודע.
אז אני יודעת, כי מהשיחות שלי של פעם עם הילדים שלנו, התגובות שהייתי מקבלת זה, את תמיד נגדי, ולמה את לא מבינה אותי? ואוף, אי אפשר לספר לך שום דבר. למה? למה קיבלתי את התגובות האלה? כי איך שאני ראיתי את הדברים מנקודת מבט שהיא שונה מנקודת מבט של ילדה בת, לא משנה אם זה 12 או 15 או 17 או 18, היא בהכרח לא נקודת המבט שלה, מה שאני רואה. ואני רואה את זה מאיזשהו מעוף של ציפור, ומה שאני רואה לא רלוונטי אליה. ומעבר להכל, לא נתתי אישרור לחוויה שלה. לא הצטרפתי אליה. מה הפעם עשיתי? הפעם באתי ואמרתי לה, מאמי, באמת? זה מה שהיא אמרה לך? יואו, אני מה זה מצטערת לשמוע את זה? זה כל כך מעליב. בטח, מה זה נפגעת? זה מה זה לא לעניין להגיד את זה? עכשיו, הרבה מאיתנו לא מעזים להגיד את המשפטים האלה. למה? מה אנחנו מפחדים?
זה נראה סוג של הצגה. או מצד שני, להעצים אצלה את הרגש של הפגיעות, של שנפגע.
הצגה זה לא. אם אתה עושה את זה בצורה אותנטית ואמיתית, ואתה מגיב בדיוק, אני פשוט לא רוצה לספר את המקרה, אז אני לא משתמשת במילים שלה. אם אתה משתמש בדיוק במילים שלה ובחוויה שלה וקורא את הסאבטקסט גם כן וגם אותו מציף לפני השטח, אז אין כאן הצגה. גם לצד השני לא יתפוס את זה כהצגה. אבל אנחנו מפחדים להגיד את זה, כי אנחנו מפחדים להעצים את הרגשות שלהם או לתת להם רעיונות כמה הם פגועים ונפגעים. עכשיו יש לי חדשות מרעישות, הם פגועים ונפגעים. אנחנו לא יכולים להעצים להם את זה, הם כבר שם בעוצמה. אבל, וזה אבל חשוב, כשאנחנו נותנים מילים לסאבטקסט שלהם ומציפים את זה לפני השטח, וכשאנחנו אומרים את המילים שלהם והם נותנים להם את התחושה שאנחנו באמת רואים אותם, הם פתאום משהו בתוכם נרגע. הם פתאום אומרים, אוקיי, אני צודק, יש היגיון במה שאני מרגיש, מותר לי להרגיש ככה, ואז אוטומטית משהו בתוכם נרגע. ומהרגיעה הזאת אפשר להמשיך הלאה. אגב, לא אני אמשיך הלאה. אני אמרתי את הדברים ושמתי נקודה, שתקתי. היא המשיכה הלאה. והיא התחילה להעלות רעיונות איך אולי היא יכולה לפתור את זה. ואני אמרתי, זו באמת אפשרות. אולי? אני סומכת עלייך, אני בטוחה שאת תמצאי את הדרך הנכונה ביותר. ואתה יודע מה קרה בפועל?
היא הגיעה לפתרון בעצמה.
לפתרון מצוין. והמריבה הזאת היא תוך יומיים התמסמסה, והם חזרו כאילו כלום לא קרה.
בעצם אומרת שלא רק זה שאת משקפת את מה שהיא מרגישה, את גם מעצימה אותה בזה שהיא זאת שמביאה את הרעיונות ואת ההצעות לפתרון. ולא את. ואז גם התחושה שלה שהיא מועצמת.
בדיוק. עכשיו חשוב לי שנבין את זה. הדבר הראשון שאנחנו עושים במקרה כזה זה באמת, זה לא לשקף, זה ממש לחזור על המילים שלהם ולראות את הסאבטקסט מעבר למה שהם אמרו, מה הם בוודאי מרגישים בסיטואציה הזאת. זה להצטרף לחוויה הרגשית שלהם. וקוראים במילה מקצועות, קוראים לזה לתקף. אני מתקפת את החוויה שלה, את הרגשות שלה. וכשאני עושה את זה, התחושה של הבן אדם השני, זה שאני באמת רואה אותו. ואז אני מתארת את האירועים שהיא סיפרה לי, אבל רק מהמקום של העובדה, כמו של איזושהי ידיעה עיתונאית אובייקטיבית לחלוטין, בלי פרשנות. בלי רגשות, בלי מה היה שם, אלא רק ברמה עובדה. אני אתן לך לדוגמה, מה זה עובדה? וואו, היא אמרה לך שאת לא חברה טובה כי את חברה של הילדים והאלה והאלה. לדוגמה, אם זו היה מקרה, זה לא היה מקרה, אבל בוא נגיד שזה היה מקרה. זה בוודאי מאוד מעליב כשאומרים מילים כאלה, כי אני יודעת כמה את חברה נאמנה וכמה היא חשובה לך. לא נתתי לזה משמעות למה שהיא אמרה, רק חזרתי על המילים שהיא אמרה. זה עושה סדר והיגיון, וזה מאפשר לצד השני, אם זה ילד שלנו ואם זה בן זוג ואם זה אמא שלנו ואם זה אחותנו ואם זה הקולגה שלנו, זה לא משנה מי מהצד שלנו, זה מאפשר לצד השני רגע לנשום, רגע לבוא ולהגיד, אוקיי, אוקיי, זה הגיוני מה שאני מרגיש, זה בסדר שאני ארגיש ככה. זה קצת מוריד מהלחץ של להיות צודק, להוכיח שאני צודקת. ומכאן אני יכול לגשת לדברים בנקודת מבט שונה לחלוטין.
כן.
מובן מה שאני אומרת?
כן, בהחלט, וזה סופר מעניין. בסוף את מתארת טכניקה לנהל תקשורת בין אישית.
נכון. עכשיו חשוב לי שנבין את זה. כשאנחנו פועלים בצורה הזאת, כשאנחנו מפסיקים לפחד מלומר את הרגשות שגם ככה הילד כרגע מרגיש, מלהגדיל אצלו איזושהי תחושה של בדידות שכנראה גם ככה הוא מרגיש אותה, ואנחנו מציינים בפניהם את מה שהם מרגישים, את הסיטואציה ברמת ההיגיון והעובדות, הם נרגעים, הם מתחברים למוח היצירתי שלהם, ככה אנחנו בעצם נותנים להם יד לדרך ונותנים להם את אותה הכוונה לתוך המשאבים הפנימיים שלהם. ואז אנחנו מגדלים ילדים שלא רק יש להם חוסן נפשי גבוה ושמותר להם לטעות ומותר להם לפעול בצורה לא נכונה ולהיקשר, אלא גם שהם יודעים למצוא פתרונות, שהם עם ביטחון עצמי שיש להם את היכולת הזאת ואת הידע הזה ואת המידע הזה בתוכם לפעול בצורה הנכונה והטובה ביותר עבורם. וזה מה שאנחנו רוצים בעצם לעבור הילדים שלנו, לא?
נכון, במבחן התוצאה זה מה שכולנו שואפים אליו.
אז בנוסף ל זה שאנחנו מגיעים לתוצאה הטובה הזאת עם הילדים שלנו, אתה יודע איזה עוד נס מתרחש כשאנחנו פועלים בצורה הזאת?
מערכות היחסים משתפרות. יש פחות מריבות, פחות חיכוכים, ובסופו של דבר כל אחד מרגיש שהוא תורם לתקשורת.
נכון. והדבר הכי יפה שקורה זה שהם מרגישים שיש להם ביטחון ואת היכולת לבוא ולשתף אותנו בכל מה שעובר עליהם, גם בטוב וגם ברע. בלי לפחד מתגובה לא פרופורציונלית שלנו, בלי לפחד שלא נביא אותם ושנשאיר אותם שם לבד בחושך, בלי לפחד שלא נראה אותם, בלי לפחד לספר על הכישלונות שלהם, בלי לנסות להוכיח את עצמם כל הזמן. ואז אני חושבת שהקסם האמיתי מתרחש, אנחנו הופכים להיות הבית הזה שאנחנו כל כך רוצים עבור הילדים שלנו. ואז אנחנו לא צריכים להגיד להם משהו מתוך העצות שלנו או ניסיון החיים שלנו. אם הילדה שלי או הילד שלי שואל אותי אחרי אחרי כל זה, אבל רגע, מה את היית עושה במקומי? וזה קורה לפעמים, כי כשיש תקשורת כזאת, הם פתאום כן רוצים לשמוע את הניסיון חיים שלך. Mm-hmm. ואז הם שואלים אותי, מה את היית עושה במקומי? אז אני עונה בצורה שהיא מאוד ממתנת את הניסיון חיים שלי. מה זאת אומרת? אני אומרת, אני, מהניסיון חיים שלי, מאיך שאני חווה את הדברים, מאיך שאני רואה את הדברים, אני הייתי עושה כנראה א', ב' וג'. זאת אומרת, תשים לב כמה אני מקטינה את זה, וכמה אני ככה מסייגת את זה. Mm-hmm. כנראה, אולי, מתוך הניסיון שלי, מאיך שאני רואה את הדברים, אני מאוד תוחמת את זה רק לניסיון שלי. ואתה יודע מה, אני הזכרתי בעוד נקודה מסוימת, כמה זה חשוב לא לתת עצות. כי כשאני נותנת עצות, לא רק שאני נותנת את זה, כמו שאמרתי, מהניסיון שלי ומהאמונות שלי, ומאיך שאני רואה את העולם, ומקטינה את האחר על ידי זה, ומייצרת תלות, אלא כשאני נותנת את העצה הזאת, אני מגבילה את היכולת של האחר להתנסות ולחוות חוויות. ואז אני בעצם מקטינה אותו.
נכון.
ואני רוצה להפסיק לעשות את זה. אני רוצה להפסיק להקטין את האחר. אני רוצה לתת לילד שלי את התחושה שהוא עוצמתי ושיש בו את היכולות. ואני רוצה להתחיל להבין שהניסיון שלי הוא רק שלי, זה הכל.
כן, ברור, וזה מאוד 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 מעצים שפועלים ככה.
אז זהו, נראה לי שדיברנו על הנקודות החשובות שרציתי להעלות בקשר למערכות יחסים שלנו. בוא נסכם רגע את מה שאמרנו. בעצם אמרנו שכדי להימנע מאותם חיכוכים, אנחנו רוצים להפסיק לעבוד מתוך התגובות האוטומטיות שלנו. אנחנו רוצים להפסיק לענות מתוך הניסיון שלנו, מתוך לחשוב שהניסיון שלנו הוא הדבר חשוב, ולתת עצות, ובעצם בצורה הזאת להקטין את מי שנמצא מולנו. אנחנו רוצים בפועל להצטרף ולתקף, ולתת אישרור לחוויה הרגשית של הילד שלי, למי שנמצא מולי. אני רוצה לעשות את זה ממקום שהוא לא שיפוטי, ממקום שהוא משוחרר מתוך איזשהם מיתוסים הוריים שיש לי לגבי מה נכון ולא נכון, ואיך העולם עובד ואיך העולם לא עובד, ולשחרר את עצמי מהעבר ומהחוויות שלי מהעבר, ולתת בעצם לילד שלי ולמי שנמצא מולי את מרב ההזדמנות לחוות ולמצות את הפוטנציאל שלו. אני רוצה לעודד אותו לפתח חשיבה צומחת, אני רוצה לפתח אצלי ואצלו את האינטליגנציה החיובית, ויום אחד אולי נדבר ונבין מה זה בכלל אינטליגנציה חיובית, וכמה זה חשוב למיצוי הפוטנציאל שלנו. אני רוצה לתאר לו את הדברים בצורה הגיונית מהמקום של עובדות, ואז להצטרף אליו ולתת לו את התחושה שאני סומכת עליו שהוא ימצא את הפתרונות. כי כשאני עושה את זה, אני בעצם רואה אותו במקום שלו ונותנת לו יד כדי ללכת איתו בדרך. יש?
לגמרי.
מעולה. אז זהו, תודה שהקשבתם. אנחנו אלון ואילנית. אפשר כמובן להמשיך ולשאול שאלות בנושא הזה בקבוצת הפייסבוק שלי, מחוברות לשפע עם אילנית הרשקוביצה הזה. להציע לנו עוד רעיונות, לשתף את הפודקאסט הזה בסטורי או בכל דרך אחרת שבאה לכן, וכמובן באתר שלי לגעת באופק. מזכירה, דברים נפלאים קורים בדרך. זהו, נגיד תודה רבה למאזינים שלנו, לך אלון שאתה משתתף איתי בפרקים האלה. ביי.
להתראות.
ביי, להתראות.